כולנו צריכים כוח, כי אנחנו במלחמה כרגע, ובמלחמה לא שמים ראש למנוחת צהריים, אלא נותנים כל מה שאפשר לתת כדי לנצח במלחמה. צריך רוח, החיילים שלנו צריכים רוח, החיילות שלנו צריכות רוח. כל העם שלנו צריך רוח כדי לנצח. בדבר הזה, אין לי נשק ואין לי אפוד קרמי. יש לי את המילים שלי, והמילים שלי יכולות לחזק אנשים, להפיח תקווה, לתת כוח לאנשים שיש להם יכולות טובות יותר משלי בכל מיני שדות, והמילים האלה מחזקות ומייצרות מציאות טובה. אז
יש לפעמים שאת רואה את המציאות. קשה לנו לספר סיפור משותף. באמת בשבועות הראשונים אחרי שפרצה המלחמה, באמת הייתה התפרצות של הרוח. ועכשיו אנחנו רואים, אנחנו ככה, שנים האחרונות החבנו אחד לשני פה במדינת ישראל. וזה מדי פעם מתפרץ לנו עכשיו, וזה נראה יותר ויותר קשה. יש רגעים שאת מתייאשת, יש רגעים שאת אומרת, מה קורה פה, יש רגעים שאת כועסת, כי בסוף שילמתם את המחיר היקר מכל?
כעס הוא לא כוח שמניע אותי לחיים ולפעולה, אז אני מניחה את הכעס בצד. איש חכם פעם אמר לי שהיסטורית, כשיש שתי כוחות שנלחמים אחד בשני, וכשיש רגעים קשים בתוך המלחמה הזאת, הראשון שממצמץ או הולך לשלף שטונדה שלו, בסוף מביסים אותו. אז זה הכוח שמניע אותי, לא להפסיק לעבוד ולייצר ולהאמין בתחושה הטובה הזאת, בצדקת הדרך שלנו, לא להתבלבל, לחתור למטרה, כדי שאנחנו נבנה פה, נסגשג ונשמח כל אחד מהמקום שלו. אתה יודע, אני כבר אסתובב עם לב שבור עד סוף ימי חיי, אבל יש עוד מלא שמחות לפנינו, ואנחנו... אני נלחמת על החיים שלי ושל כולנו פה.
ואני לא יודע מה רוצה, מה לא רוצה. אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצו לעם.
אני חוזר ואומר, הבחירות שייכות לעבר. ואני מציע לכל חבריי בכל המפלגות שנחתום יחד על פנייה אל כל הציבור, ללא הבדל ידע.
דרכיה דרכי נועם וכל דיבותיה שלום.
אני קודם כל יהודי, זה הדבר הראשון. אחר כך ישראלי, אחר כך שייך חברת בני אנוש, אבל בראש ובראשונה יהודי.
דוקטור יואב הלר וחברים מכניסים אורחים. הפודקאסט של הריבון הרביעי.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט של הריבון הרביעי, והיום אנחנו בפרק מיוחד. אנחנו מתקרבים לתקופה, אני קורא לתקופה הכי קדושה בשנה במדינת ישראל. והשנה, זאת הולכת להיות באמת, באמת תקופה עם המון 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 רגשות. לאור מה שקרה לנו מאז שמחת תורה 7 באוקטובר. אז בפרק המיוחד הזה אנחנו גם נארח, אני איתן וליאת, אישה מיוחדת, את שרית זוסמן, אימא של בן זוסמן זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בעזה, בהגנה למולדת. אז קודם כל שלום לך שרית.
אהלן.
אנחנו נחזור אלייך אחרי זה, ואנחנו נעסוק היום בשרית עם ספרת סיפורים. ממש ככה, מספרת סיפורים, זה מה שהיא עושה. והאמת, זה מאוד יהודי לספר סיפורים. זה מה שאנחנו עושים. אז היום אנחנו נתעסק במושג סיפור, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל היום, אם אנחנו רוצים לדבר על שיקום, על תקווה, על התעוררות, ובאמת כל הדברים האלו, מאז שמחת תורה 7 באוקטובר, ביחד עם כל מה שקרה לנו בשנה האחרונה, אולי בשנים האחרונות, מלמדים אותנו שאנחנו צריכים להתחדש עם הסיפור שלנו. ואתם יודעים מה? זה לא אני אומר את זה. תראו מי אמר את זה. ב-1948. ראש הממשלה דוד בן גוריון, שבאמת היה איש רוח ומספר סיפורים מדהים, הוא אומר את המשפט הבא, שאני ממש קשה לי להשתחרר ממנו, שאני שומע אותו אומר את זה. אומר בן גוריון, המבחן של הציונות יהיה בשנות ה-70, כלומר שנהיה בני 75, כמו שאנחנו עכשיו. או אז הילדים שיוולדו לא יפגשו כבר את ניצולי השואה או את דור המייסדים. והביטחון בצדקת הדרך יצריך הגדרה מחודשת. לא על בסיס מה שהיה, אלא על בסיס מה שיהיה. ואם אני יכול משהו אחד לבן גורון להגיד, ודאי שזה על בסיס מה שהיה, אבל זה חייב להיות גם על בסיס מה שהיה. ומה שראינו בשביעי באוקטובר עם בן, ועוד באמת, דור של לוחמים, של לוחמות, ראינו את זה בצבא, ראינו את זה בחברה האזרחית, אנשים שקמו, התרוממו לגודל השעה ואמרו, עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו הולכים לכתוב את הסיפור, את הפרק הבא. אבל צריך להבין, זה לא יכול להיות רק במלחמה. זה יצטרך להיות, ואני חושב שזה הזדמנות, באמת עם כל הקושי והכאב, זה שאנחנו נעצב עכשיו את הסיפור שלנו. אז ברוח התקופה אני רוצה לספר איפה ואיך פגשתי את שרית לראשונה. התאריך היה, מה אמרנו, הרביעי לדצמבר? לא, החמישי לדצמבר. לא, הרביעי לדצמבר. אני מקבל, תכף את תתקני אותי אם אני טועה, אני מקבל הודעת וואטסאפ מאחות של שרית, מיכל, שהיא פעילה ברבעון, והיא שולחת לי את ההספד של שרית, מהלוויה של בן שנהרג בשלישי בדצמבר.
נהרג בשלישי והוא נקבר ברביעי.
והיא אמרה לי, אתה חייב לראות את זה, ואז ראיתי את זה, ובסוף ההספד, שרית אומרת, לסיפור שלנו יהיה סוף טוב. מעבר לזה שכל ההספד, אני הייתי בהלם, זה היה משפט שאני כמעט כל שיחה שלי מאז, מסיים עם המשפט הזה. ואז, לא נגמר הסיפור, מיכל אמרה לי, שרית רוצה שתבוא לנחם אותה, ואת הקהל שמגיע. ובאמת יום אחרי זה, הכרתי את שרית, את בעלה מקסים צבי, ומאז אנחנו הרבה בקשר, ושרית וצבי הרבה עוזרים לנו לדחוף את הרבעון הרביעי, והתוודעתי אישה יוצאת דופן, אני לא יודע אפילו איך לכנות את זה. אז אני אגיד שלום לשרית, שאני גם יכול להגיד, הפכה להיות חברה.
לגמרי. נכון?
למרות שאבא שלי אמר שחברים יש באגד.
גם באגד וגם ברבעון.
באמת הוא אמר את זה. כאילו כל פעם שהייתי מתלהב מחבר. מה שלומך?
באופן כללי, בסדר גמור. תראו, אני יושבת מולך מחייכת ושמחה, שמחה להיות כאן. וכשיורדים לפרטים הקטנים, אז חיים מאתגרים, חיים מעניינים, ולא תמיד כל כך בסדר, אבל באופן כללי בסדר גמור.
כן. אז אולי שרית, אנחנו רוצים, אני ממש רוצה לדבר איתך על הפרטי והלאומי. ואני חושב שבשבועות האחרונים, מאז שבן נהרג, אני חושב שאחת הקולות הכי, אז תוכלי לתקן
אותי. אבל אני אחד הקולות.
כן, אחד הקולות בעיניי הכי משמעותיים במדינת ישראל, במעבר הזה מהפרטי, לציבורי, ללאומי. אז בואו נתחיל מהפרטי. ספרי קצת על המשפחה שלכם ועל עצמך, ואחרי זה אני רוצה לשמוע קצת על בן, אבל קודם כל קצת על המשפחה ועל עצמך.
אז אני ירושלמית מלידה, גדלתי בירושלים, ממש באותו רחוב שאני גרה בו גם עכשיו. בית דתי-לאומי, רגיל סטנדרטי. בני עקיבא, בעקבות האחים שלי, מאוד מאוד חיכיתי, אני הכי קטנה במשפחה, מאוד חיכיתי כבר להגיע לבני עקיבא. הייתי מאוד פעילה בבני עקיבא, ובבני עקיבא פגשתי את צבי, שהיה איתי בשבט.
וכמה שנים זה היה?
לפני 30 ומשהו שנים. אני לא טובה במספרים, ובטח לא עכשיו אחרי הסיפור עם בן, אז הכל מתבלבל לי. כן, הרבה זמן. כן, בערך 37 שנים. אבל פגשתי את צבי שמה, ונהיינו חברים כשגדלנו, התחתנו בגיל 22, וקבענו את משכננו באותו רחוב כאמור, כמו רחוב שבו גדלתי. נולדו לנו 3 ילדים. בן הוא הבכור שלנו, אחריו מיקה ובועז. חיים ממש רגילים בירושלים, באותה שכונה, באותה אזור, קרוב להורים שלי, קרוב להורים של צבי, חברים של הילדות, וחברים חדשים שהצטרפו, אבל הבסיס הוא בסיס מאוד מאוד קבוע.
שפחה ירושלמית, דתית לאומית, כן. חמה.
כן, לגמרי. נכון.
ספרי לי רגע מה את עושה.
אני מספרת סיפורים לילדים בבתי ספר בירושלים ובצור הדסה, מופיעה לילדים, עושה מפגשי סופר לילדים בבית אביחי, וגם יש לי עסק קטן ומאוד משמח שקוראים לו בלומי, שהוא אני מעצבת פרחים מלבד. הכל נשמע משונה, אבל הכל אמיתי.
וואו. וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות כבר על, 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 על מה זה אומר, את מספרת סיפורים. תני לנו דוגמה, מה זה אומר, מספר סיפורים.
בתכלס, אני מגיעה בכל שבוע לבתי ספר בירושלים, ואני מספרת, יש להם שיעור במערכת שקוראים לו שיעור סיפור. אני מספרת שבוע סיפורים מהעולם הגדול, ושבוע סיפורים מהעולם היהודי שלנו, אגדות חז"ל. ממש ברוטציה, שבוע שבוע.
את לא יושבת ומקריאה מספר.
אני ממש לא מקריאה מספר, אני ממש נותנת להם כמו הופעה קטנה של 45 דקות, בלי ספר, אני מנסה לתת לסיפור כמה שיותר נוכחות בכל זמן האוויר שיש לי מול הילדים. לפעמים אני פותחת בשאלה, לפעמים אנחנו מסיימים באיזושהי שאלה שיוצרת שיחה ביני ובין הילדים, אבל זה ממש כמו
הסיפור. הופעה
של... כן, כן. סביב הסיפור, או הערכים של הסיפור, או מה שאני זיהיתי בסיפור, והייתי רוצה שהילדים ייקחו אותו וידברו, ונדבר עליו. וזה כיף לא נורמלי. זה לא, ממש מדהים. אני ממש אוהבת סיפורים, אני מאמינה בסיפורים, לא סתם אמרתי לסיפור שלנו יהיה סוף טוב, לכל הסיפורים שלי יהיה סוף טוב, חוץ מאחד, שהוא סיפור אדיר, שהסוף שלו לא טוב רק כי הגיבור נטרף על ידי אריה, אבל הוא סיפור אדיר, הוא סיפור שממש הילדים מתפקעים מצחוק בסוף, ואומרים, מה? אוקיי, הבנו מה, מבינו משהו על החיים, אני לא אגלה לכם כי אתם צריכים להיות בבית ספר שבו אני מספרת סיפורים כדי להבין אותו. אני ממש נהנית להיות בקרבת ילדים, אני ממש מאמינה בילדים וביכולת של מחנכים ושל הכוחות שתמונים בילדים כבר, וזה רוב המשקל. אני מדמה את זה גם לעולם של הפרחים, זה כאילו מתחבר לי עכשיו לפרחים מלבד, אבל ממש כמו ניצן כזה שעומד להתפקע. כשאני עם ילדים אני ממש מרגישה שזה רגע לפני שהפרח הזה פתאום נהיה יפה.
אמרת שאת מאמינה בכוח של סיפורים? תסבירי, מה זה אומר? כאילו, אפילו בעבודה עם ילדים, מה הכוח של סיפור, מה הוא...
אני דווקא אתן לך דוגמה מהזמן האחרון, כי אני דווקא מרגישה שכשאני מספרת עכשיו סיפור לילדים, סיפורים בני 2000 שנה של העם היהודי, כן, על רבי עקיבא, ועל בן אדם שמבטיחים לו 7 שנים טובות, אליהו הנביא פוגש אותו ומבטיח לו 7 שנים טובות עכשיו, או עוד 7 שנים, או בעתיד, מתי תבחר לקבל את הטוב שלך, אני מספרת לילדים, ואני ממש משתמשת בסיפור הזה כדי להגיד להם, הסיפורים שלנו הם מאוד 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 עתיקים. עם שמחזיק את הסיפורים שלו לאורך כל כך הרבה זמן, זה עם שהוא שייך לנצח, לאינסופיות. אם אנחנו יושבים פה, בכיתה בירושלים, ילדים דתיים, חילוניים, ממקומות שונים בעולם, אם אנחנו יושבים פה בכיתה אחת בירושלים, ושומעים סיפור שאנחנו שומרים אותו כבר 2000 שנה, אז גם אם בחוץ יש מלחמה וקורים דברים מאוד מפחידים, יש לנו הבטחה שהדבר הזה ימשיך לנצח. אנחנו עם, 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 עם סיפור, עם צחוק, עם חינוך, עם אמונה. אם אני מספרת לכם עכשיו את הסיפור העתיק הזה, ואתם סביר להניח שתספרו אותו בבית כשתגיעו, ותספרו אותו יום אחד, אתם תהיו אבא ואמא, זה קורע אותם מצחוק, אתם תמשיכו לספר את הסיפור הזה, וזה החיות, זה החיות של העם היהודי.
סיפור ואנחנו... זה נצח, סיפור זה חיות, כן. סיפור זה בעצם העבר, וסיפור גם העתיד, את אומרת.
נכון, נכון.
מקסים, נחזור לזה, כי אני כן מעניין אותי, שנסה להבין ביחד למה קשה לנו כרגע כעם, להסתכל על העתיד ולראות את הסיפור. אבל עכשיו, אני כן רוצה רגע שתספרי לנו רגע על בן, ואיפה תופס לך 7 באוקטובר, ההליכה של בן למילואים, תספרי לנו קצת.
בן הוא הבן הראשון שלנו, נולד לפני 22 שנה, הוא הפך אותנו להורים, הוא היה ילד מאוד מאוד מתוק, שמנמן והגלגל, מדושן, עטוף בהמון צמר גפן, הוא לא היה ילד שמטפס על עצים, נופל וזה, הוא לא היה הרפתקן, הוא היה מאוד זהיר ובחושה, וגם אנחנו כאילו דאגנו לו, הוא פשוט היה ילד ממש ממש מתוק וטוב, ממש היינו גאים להיות ההורים שלו כבר מגיל צעיר, כי הוא פשוט היה מתוק, כמו כל... כמו מה שהורים תמיד חושבים על הילדים שלהם, הוא גדל בירושלים, מאוד אהב את העיר ירושלים, למד בגן של דתיים וחילוניים בירושלים, מה שסלל גם את הדרך של האחים שלו לאותה מסגרת חינוך, וגם שינה ממש את, עזר לנו להתפתח לצבי ולי בתור בני אדם בעולם הזה, כי הפכנו להיות מאמינים בדרך הזאת גם. למד אז בבית ספר קשת בירושלים, היה בתנועת נוער בבני עקיבא.
רגע שקשת זה דתי חילוני,
דתי
נכון?
דתי חילוני, כן. הלך לתנועת הנוער שלנו, לבני עקיבא, לסניף שלנו, שזאת הייתה וואו. שמחה מאוד מאוד גדולה, כן, שיש את ההמשכיות הזאת. צבי רשם אותו לחוג טניס שולחן, שזה לא פינג פונג. הוא התמסר לספורט הזה, ופתאום הילד השמנמן והגלגל ממש גדל והתפתח. בגלל שהוא למד בבית ספר קשת, בגלל שהוא היה בטניס שולחן, בגלל שאחר כך הוא המשיך לבית ספר אחר, הוא כאילו היה ילד מאוד מאוד פתוח לאהבה. אז נהיו לו המון המון חברים מכל מיני סוגים, שונים ממנו ודומים לו. הוא ממש גדל ופרח למול עינינו, הפך להיות ממש מנץ' בעולם, ממש ילד מיוחד, אהוב מאוד ונותן המון אהבה. אחרי תיכון התנדב לשנת שירות והיה בבית שמש, מאוד נהנה שמה, ואז כמובן התגייס לשירות קרבי, להנדסה קרבית.
הוא רוצה הנדסה קרבית?
לא, זאת ממש לא הייתה הבחירה שלו, היה רגע ככה של ככה עיניים נפולות, אבל אז הוא הבין שזה המצב, וזה השיבוץ שלו, ולשם הוא הולך, ואז אנחנו לאט לאט גם שמענו, מה, הנדסה קרבית, זה אחלה חבר'ה, אחלה חבר'ה, זה מה שכולם אמרו לנו, זה היה הריפוד ככה כשהוא התחיל, ומרגע שהוא התחיל, תוך יום, כבר היו לו המון המון חברים, היה לו מאוד מאוד טוב, הוא חתר להיות חייל טוב, מקצוען, שמח, לא התלונן יותר מדי, שיתף אותנו ממש כל ערב, היה מתקשר ומעדכן אותנו, חתר להיות במחסר, שזו יחידה קטנה בתוך הנדסה קרבית, שמאוד קשה להתקבל אליה, הוא סיים את ההכשרה בהצלחה, והיה מאוד מאוד גאה ביחידה הקטנטנה הזאת, הרגיש ממש זכות להיות חייל בצבא הגנה לישראל,
ואז הוא משתחרר בעצם כמה זמן לפני שביעי באוקטובר הוא משתחרר מצה"ל?
הוא משתחרר ביולי.
וואו.
כן.
ממש סמוך לשביעי באוקטובר.
כן, תוך כדי זה הוא תכנן את העתיד שלו, הוא תכנן להמשיך לעבוד בביטחון המדינה, הוא התקבל, והיה מאוד מאוד נרגש. לשמחתנו, הספקנו לבלות חופשה משפחתית בחוץ לארץ, וגם חופשה בארץ.
איפה הייתם?
היינו ברומניה, זו פעם ראשונה שאנחנו ככה נוסעים לחופשה כזאת.
כל המשפחה.
כן, היינו חמישתנו, היה מאוד מאוד כיף, וגם בארץ היינו באילת, זהו, ואז סוכות, וכאילו היה אמור להמשיך את לתחנה הבאה בחייו, אבל אז השביעי לאוקטובר דפק לנו על הדלת.
מה קורה בשביעי באוקטובר עם בן?
בשביעי לאוקטובר, לשמחתנו היינו כולנו ביחד, הוא כבר היה, המילואים שלו היו מוקפאים, לא היה לו מילואים בכלל שהוא היה צריך לגשת אליהם, בגלל שהוא היה אמור להתחיל את המסלול החדש בביטחון המדינה, מהר מאוד הוא פתח את הטלפון שלו, כי אנחנו משפחה שומרת שבת וחג. הוא ראה שהוא, בגלל שהוא למד ערבית והיה מקצוען בלימוד הערבית שלו, אז הוא היה מחובר לאלג'זירה ולטלגרם בערבית וכל זה, והוא התחיל לקבל, כן, הוא התחיל לקבל את התמונות ומראות, הוא אמר, זה משהו אחר, אני בטוח את... אני אתגייס, כאילו אני אלך למילואים, וזה אמרנו, אבל אין לך לאן ללכת, כי אתה לא משוייך לשום דבר, הוא אמר, אין, אני הולך, זה משהו אחר, ואני אצא מהבית, וזה באמת מה שהוא עשה, בסופו של דבר.
לא, לא קראו תרמיל, לו.
לא קראו לו, הוא לקח תרמיל, הוא חבר לגדוד.
כעסת עליו?
מה פתאום? מוצאי שבת הייתה הפעם האחרונה שדיברנו איתו, ביום ראשון הוא נפל, אז מוצאי שבת הייתה לנו שיחה דווקא עם קליטה פחות מוצלחת, אבל הוא אמר, הכל הכל סבבה, תדאגו הכל בסדר, אז היינו עם חיוך גדול. וזהו.
ואז מגיעה ההלוויה, ומה... הכל יוצא ממך. מה, קודם כל, מה התכוונת שאמרת לסיפור שלנו יהיה סוף טוב?
לסיפור שלנו יהיה סוף טוב.
למה היה חשוב לך להגיד את זה שם?
כי אלו מילים שרציתי, א', אני מאמינה שלסיפור שלנו יהיה סוף טוב, אלו מילים חשובות שרציתי אני לשמוע במו אוזניי. אני מאמינה בהם באמונה שלמה.
נכון, אמרת בכלל בהספד שלך, אמרת, זה מה שאני רוצה לשמוע, נכון?
לא, אמרתי את זה בהספד, אמרתי את זה אחר כך. אחר כך. אלו המילים שאני רוצה לשמוע, אלו מילים שהיו חסרות לי בתקשורת, בשיחה, אמונה בצדקת הדרך. אנחנו הטוב, הם הרע, הטוב מנצח, לסיפור שלנו יהיה סוף טוב, הסיפור שלנו הרבה יותר גדול מעכשיו והרגע. אף על פי שחוויתי את הרגע הקשה ביותר שבן אדם יכול לחוות, אני עדיין מחזיקה באמונה הזאת של הסיפור הזה, יהיה סוף טוב, וכמה שיותר לשמוע את הדבר הזה, זה רק משהו שנותן הרבה יותר כוח, ואנחנו במלחמה, אנחנו צריכים את הכוח הזה, אנחנו, החיילים בוודאי שעדיין עומדים ומחרפים את, מוכנים לתת את נפשם למען הדבר הזה, לנצח את הרע, אנחנו על זה.
ואת מסתובבת עכשיו ככה לא מעט, ומדברת עם קהלים, ולמה? למה, כאילו, ובעצם מספרת להם סיפור על הסיפור שלנו. למה זה חשוב לך?
כי כולנו צריכים כוח, כי אנחנו במלחמה כרגע, ובמלחמה לא שמים ראש למנוחת צהריים, אלא נותנים כל מה שאפשר לתת כדי לנצח במלחמה. צריך רוח, החיילים שלנו צריכים רוח, החיילות שלנו צריכות רוח. כל העם שלנו צריך רוח כדי לנצח. בדבר הזה, אני, אין לי נשק ואין לי אפוד קרמי. יש לי את המילים שלי, והמילים שלי יכולות לחזק אנשים, להפיח תקווה, לתת כוח לאנשים שיש להם יכולות טובות יותר משלי בכל מיני שדות, והמילים האלה מחזקות ומייצרות מציאות טובה. אז
יש לפעמים שאת רואה, תורה את המציאות. קשה לנו לספר סיפור משותף. באמת בשבועות הראשונים אחרי שפרצה המלחמה, באמת הייתה התפרצות של הרוח. ועכשיו אנחנו רואים, אנחנו ככה, השנים האחרונות החבנו אחד לשני פה במדינת ישראל. וזה מדי פעם מתפרץ לנו עכשיו, וזה נראה יותר ויותר קשה. יש רגעים שאת מתייאשת, יש רגעים שאת אומרת, מה קורה פה? יש רגעים שאת כועסת, כי בסוף שילמת את המחיר, שילמתם את המחיר היקר מכל?
כעס הוא לא כוח שמניע אותי לחיים ולפעולה, אז אני מניחה את הכעס בצד. איש חכם פעם אמר לי שהיסטורית, כשיש שתי כוחות שנלחמים אחד בשני, וכשיש רגעים קשים בתוך המלחמה הזאת, הראשון שממצמץ או הולך לשלב שטונדה שלו, בסוף מביסים אותו. אז זה הכוח שמניע אותי לא להפסיק לעבוד ולייצר ולהאמין בתחושה הטובה הזאת, בצדקת הדרך שלנו, לא להתבלבל, לחתור למטרה, כדי שאנחנו נבנה פה, נסגשג ונשמח כל אחד מהמקום שלו. אתה יודע, אני כבר אסתובב עם לב שבור עד סוף ימי חיי, אבל יש עוד מלא שמחות לפנינו, ואנחנו, אני נלחמת על החיים שלי ושל כולנו פה. ממש ככה.
וכמספרת סיפורים, את מבינה למה קשה לנו לספר סיפור משותף, עכשיו רגע במובן היותר רחב?
תסביר.
אנחנו מאוד שונים. ואנחנו רואים עכשיו את כל התפיסות והתחושות השונות. אני מסתובב בסלונים בכל הארץ, ובסלון אחד אנחנו מנצחים, ובסלון אחר אנחנו מפסידים, ובסלון אחד יש ייאוש, ובשני יש שמחה, ובסלון אחד בכלל לא מאוד, לא מאוד יש חיבור למלחמה, יש המון סלונים בישראל, והמון סיפורים בישראל, בשונה מפעם, או תמיד היו סיפורים, אבל הם הפכו להיות בשנים האחרונות מאוד שונים. אז קשה לנו להתכנס לסיפור אחד. את, ונשמע שאת מתעקשת שיהיה פה סיפור משותף. את מרגישה שזה אפשרי במדינה שהיא כל כך, אנשים כל כך שונים אחד מהשני?
כן, זה אפשרי. זה קל, לא. אנחנו עם מאוד מאוד דעתן לזכותנו ולגנותנו יאמר. אני חושבת שהשביעי לאוקטובר יוכיח לכולנו שמה שאנחנו עושים פה זה שאנחנו נלחמים על החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו כאן מתעקשים על החיים שלנו, על זכות הקיום שלנו המאוד מאוד בסיסית. ואנחנו חייבים לזכור את הדבר הזה, ושהדבר הזה ינהל אותנו, ולא שום דבר אחר. ואז מתוך הנקודה הזאת, גם אם אני יושבת עם מישהו שהדעות שלי ושלו הן שונות, בסוף אני מבינה שאנחנו פה במלחמה ובהתעקשות על החיים המשותפים שלנו, אז העקרונות שלי, הדברים שחשובים לי, יכולים לקבל המון 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 תזוזות, בשביל שנגיע לדבר הזה, שהוא מאפשר את החיים המשותפים שלנו ביחד, זאת התעקשות, זה ויתור. אני חושבת שאתם, שהרבעון, אנחנו, מסמנים את התקווה הזאת, לייצר פה, להתעקש על סיפור שמייצר תקווה, ושמייצר אופק, עם השונות בין כל הדברים האלה, בין כל הכוחות שנמצאים, אבל עם תקווה אחת מאוד מאוד גדולה, לנצח את הרע, להביס את הרע מבחוץ, ולהבהיק את הטוב הזה מבפנים, שיאפשר פה חיים באמת של חברה מיוחדת במינה וטובה. אני מאמינה בכוחות האלה.
עכשיו צריך בחזרת לשיחה את איתן וליאת. איתן, ליאת, אתם מכירים את שרית?
כן, מכירים מהציבוריות, אתה יודע, כבר הפכה להיות אישה ציבורית לכל דבר, עם הטוב ועם הרע, כאילו, אבל לגמרי, כמעט רק עם הטוב בעולם הזה.
כן.
אתה יודע, חזרתי עכשיו מלוויה של סגן...
דניאל פרץ?
כן, דניאל פרץ.
זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה, האמת היא שאני עוד, כאילו, את עכשיו מחזירה, אני שמה ואני פה, ואני בכל מקום, וזה לראות החלקה שמה, ש... זה ממש אירוע, אתה יודע, גם היה גשם עכשיו בחוץ, והכל היה שם הזה, מבלבל, אבל אני שומע את שרית, ואני שומע גם את אבא של דניאל, את הרב דורון, ואני שומע אנשים שאתה יודע, אני אומר, לא יודע, אני לא מצליח, אני כאילו עומד משתהה, כאילו, אני לא מצליח להבין, את הרב דורון אני מכיר כבר גם עוד לפני האסון שהוא קרה, וגם בחודשים האחרונים, מאז שמחת תורה, וגם היום שמעתי אותו, זה כאילו... אתה אומר, אני האמת היא, אני לא יודע כמה את מבינה, כמה אנשים לא מבינים. כאילו, כמה אנשים בסיפור שלכם, או אתם מנסים לספר לנו סיפור, ואנחנו לא, לא באותו, כאילו, האירוע, יש אירוע לאומי, שכאב הלאומי, וכולנו נמצאים פה, לא כולנו, לא יודע אם כולנו, רבים איתם נמצאים בזה כאב, אני לא בטוח שאנחנו יכולים להתחבר לכאב האישי, כאילו, אני כל הזמן שואל את עצמי אם אני מתחבר או לא מתחבר, כי אני עושה הרבה דברים ביום יום שהם אושר גדול, כאילו, בוא נגיד את האמת, אני עושה הרבה דברים שהם אושר גדול, ואני כל הזמן שואל את עצמי איפה אני בא מול החיבור, וסתם.
זה עובר לך בראש, שרי? הפער הזה בין...
רגע, אבל אני חייבת להוסיף לזה שיונה, כי באתי לכאן אחרי ששני אוטובוסים הבריזו לי במונית, משהו שאני לא נוהגת לעשות, רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, ושאלתי את נהג המונית, סיפרתי לו שאני הולכת לפגוש אותך. ונהגי מונית, הם, לפחות של פעם, לפני שכולם היו בטלפונים הניידים, הם הרי המראיינים הטובים ביותר, או המרואיינים הטובים ביותר, ושאלתי אותו מה הוא היה שואל אותך. והוא אמר לי...
עצם זה שהוא ידע, והוא ידע מי אני? לא.
לא, סיפרתי לו בגס, יכול להיות שהוא דרך אגב הוא היה יודע. לא נכנסתי לשמות, שמרתי עליו.
זה פודקאסט שמשולר ציבור.
זה נכון, רציתי להגיד שמרתי על המתח לקראת, לא חשוב. בקיצור, בשורה התחתונה הוא אמר לי, אני לא הייתי מגיע לדבר כזה. אני הייתי נמנע, ולא הייתי מתייצב, לא הייתי יודע מה לשאול אותה, לא הייתי יודע מה להגיד לה. זאת, אני חושבת שהדבר שאיתן מדבר עליו, שזה איזשהו חוסר יכולת לדעת איך לגשת לדבר הזה, ואני אגיד לך שגם אני פה, בקוב הרגע של, בהתבוננות אוטוביוגרפית רגע, שאומרת, תן את זה, אני אעשה רגע הרחקת עדות, אני אגיד שאחרי שזוג מתגרש, נגיד שאני מכירה, זה אחד הדברים הראשונים שאני עושה חוץ מעזרה ואמפתיה וכל הדברים by the book, זה רגע אני מתחקר את האירוע. אני כאילו חייבת להבין את זה, ואני חושבת שמה שאני הייתי מאוד מאוד רוצה להבין, זה איך את מחזיקה את, את הכותביות הזאת, שבין המשפט שאמרת, להיות עם לב שבור עד סוף חיי, שזה משפט שאתה, אני יכולה עכשיו כאילו רק לאחז בו, ולא להתרומם ממנו כאילו, ולבין, לסיפור שלנו יהיה סוף, סוף טוב. ואני חושבת שההתבוננות האוטוביוגרפית שלי שואלת, מה המתכון הזה, כן? איך, איך זה עובד? איך זה יעבוד לי? אם דבר כזה יקרה לי, אני רוצה להיות, אני רוצה, I want to have what she's having כזה.
כן. אז א', כדאי לך, זה חומר טוב. אין לי מושג איך לענות לך על השאלה הזאת, ואין לי מושג איך להתייחס למה שאתה אמרת. אני גם לא, אני לא יכולה להסביר את עצמי. אני רק יודעת, כאילו באמת כמו ילדה, שיש כאן התמודדות עם משהו קשה, שיש כאן טוב מול רע במלחמה גדולה, שיש כאן סיפור שהוא קשור לנצח והוא שואב את הכוחות שלו, ואני נמצאת בתוכו ברגע מאוד מאוד דרמטי. אני פשוט, וואו, אני ממש נתקעת במילים. זה מה שאני מרגישה, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני מרגישה באמונה מאוד מאוד בסיסית ומאוד מאוד חזקה, שהדבר הזה הוא שייך לנצח, העם שלנו שייך לנצח ויש לו עתיד, יש למה לחכות, שלסיפור הזה יהיה סוף טוב, שהטוב חייב להתגבר על הרע, שבן אדם גם כשהוא חווה את הרגע הקשה ביותר בחייו, בסוף הוא עומד על הרגליים, הוא נושם, הוא הולך, הוא פועל, וכל בן אדם רוצה שיהיה טוב לעצמו, לסביבה שלו, ליקרים לו, לאהובים שלו, זה כוח אדיר. אמרתי פעם שכאילו, בחרנו, זה נשמע קלישאה כאילו, אבל בחרתי לחיות, אבל זה באמת במובן המאוד מאוד עמוק. עשינו פה בחירה, שהיא בעיניי אולי באמת גם לא כל כך בחירה, היא כאילו הכרח, אני מתעוררת כל בוקר, אבל עשינו בחירה לדבוק בחיים וללחום למען החיים, כדי שיהיו פה חיים טובים לנו, לילדינו. בן יצא בשאיפה לחזור לחיים עשירים, מלאים ופורים. אם אני עכשיו אאבד את האמונה, או יהיה רק בשברון הלב שלי, אז זה מספר סיפור אחר לגמרי. אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, אני רוצה להיות חלק מהסיפור שבונה, שחי, ששמח. איך עושים את זה, איך מתייחסים לזה, באמת אין לי מושג, גם אני לרגעים לא מבינה כל כך את כל הסיפור הזה.
אני גם לא מזהה, כי אני שומע הרבה הורים שקולים, או הורים ש... אני גם לא מזהה כעס. כאילו גם אין... יש כעס, או שאני רק לא מזהה אותו?
לא, כי באמת...
יש הורים שקולים.
לא, אני שאלתי, בואי, לא,
אני...
לא, ואיך את חובה הורים אחרים שנמצאים יותר בכעס, זאת אומרת, איך את מתייחסת לזה?
אני מדברת רק על עצמי, אני באמת לא באה בביקורת לאף אחד, או באיזושהי שיפוטיות לאף אחד אחר. אני לא כועסת, כי הכוח של הכעס רק יגרור אותי למטה, ואני רוצה לחיות ולהיות למעלה. אני רוצה לראות, אני כאילו אומרת, אנחנו נביס את הרוע הזה, אני רוצה, ואני יודעת שזה יהיה בימי חיי, אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר מהר, אני אעשה כל שביכולתי כדי שהדבר הזה יגיע. כעס זה כוח שבעולם הדימויים שלי הוא מושך אותי למטה. אני רוצה לעוף. אני רוצה להיות בגבוה, אני רוצה להיות ברגעים האלה באמת שאני אוכל להחזיק כוס יין, מה שלא עשיתי מהשביעי לאוקטובר, להחזיק כוס יין ביד ולהגיד לחיים ולשבת וליהנות מהדבר הזה. אני מחכה לרגע הזה. אני עובדת בשביל שהרגע הזה יגיע. איך עושים את זה? אין לי מושג.
אז אני רוצה רגע לנסות כן להתעכב עוד על כעס. כי אני מבינה שזה, קודם כל אני יודעת שבשלבי האבל זה אמור לי, זה נכון, זה אחד השלבים, כאילו, אז זה לא תמיד כל כך נשלט, ואני רוצה רגע לשאול אותך, יש לי כל מיני חברות, וחלק מהחברות לאורך כל השנים אומרות, אנחנו לא נשלח את הילד שלנו לקרבי. אני חושבת שלא תמיד הן מחזיקות את הסיפור הגדול הזה שאת מאוד מאוד וקה בו, והן יותר חיות את הכאן ועכשיו של החיים. והם עשו כל מה שהם יכלו כדי לא לשלוח את הבנים בעיקר שלהם לקרבי, ואיך את מול זה? זאת אומרת, האם זה לא מכעיס אותך? אני לא מדברת על כעס על המדינה שכן הייתה ולא הייתה, את כאלה. לא, אני מדברת על זה.
תראי, זה שלא יצטער, כאילו אני בן אדם לא כועס, אני בן אדם מאוד מאוד כועס, יש מלא דברים ביום יום שמכיסים אותי.
מאז שהכרתי את שרית,
הרגשתי
שהיא בן אדם גם
יש גם כעס.
יודע לכעוס, אבל אולי זה עליי.
כן, אני יודעת לכעוס, לא ממש, ואת אומרת לי את זה, ואני כאילו, ואני באמת, אני לא מצליחה להבין איך מישהו שחי במדינה הזאת יכול לחשוב, מבינה, קשה לי לנסח את זה. אני ממש לא יכולה לחשוב על עצמי כמישהו שאומר, אני אמנע מהבן שלי, אני אעמוד בדלת כדי שהבן שלי לא יסכן את עצמו בשביל להגן על העם והמולדת. כי זה הסיפור שלנו. כי מה נעשה? כי מי יעשה את זה?
רגע, אבל יש לי שאלה אליך, כי אמרת את זה מקודם, השתמש במילה אמונה כמה פעמים. את יודעת, אנשים חילוניים, הבעיני יש להם אמונה, לא אמונה, את מתכוונת לאמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בעם, אמונה באנשים, אמונה רחבה, כאילו מה, אני רגע רוצה שאנשים ששומעים את זה, רגע ינסו להתחבר למקורות השראה והכוח האלו, למה את מתכוונת?
אז דבר ראשון, שרית זוסמן, הילדה, שעכשיו היא במקרה בת 47, מאמינה שהטוב תמיד ינצח את הרע, שלרע אין זכות קיום בעולם. תמיד האמינה? ממש תמיד האמינה.
חלק מלהיות מספרת סיפורים, נכון?
נכון.
בסוף, נכון. סוף טוב.
אמרתי, יש לי רק סיפור אחד שהסוף שלו, הגיבור נטרף, אבל זה אחלה סיפור, כי באמת הסוף שלו ממה שהוא נותן הוא סיפור טוב. אז אני מאמינה בדבר הזה. רע לא יכול להתקיים בעולם בלי השגחה ובלי איזשהו סוף. הטוב ינצח גם כשלפעמים זה לוקח זמן וגם שזה. זאת האמונה החזקה שלי. האמונה הפרטית שלי בבורא עולם, כי אני אישה שומרת, מנסה לשמור כמה שיותר הלכה. זה מגיע מהמקום הזה שאנחנו עם מאוד מאוד עתיק, זה מתחבר לי עם הדבר הזה, המסורת של העם שלנו. אני לא כל כך חושבת על הקדוש ברוך הוא ממש בתוך הסיפור הפרטי שלי, זה לא בדיוק הסיפור של האמונה שלי. הסיפור של האמונה שלי הוא משהו אחר קצת, הוא קשור לנצחיות של העם שלנו, אבל האמונה היותר חזקה שלי כרגע היא אמונה שהטוב ינצח.
אני רוצה לחזור איתך למקצוע שלך, שמספרת סיפורים, ולשאול אותך, לפני שנלך לסיפור הישראלי, ושאלות גדולות שיואב כיוון אליהם קודם, קודם כל, מה הכי בסיסית של סיפור? שתי שאלות על זה. מה מרכיב סיפור טוב? ומה זה היכולת הזאת לספר סיפור? זאת אומרת, ממה היא מורכבת? אבל בוא נעשה שאלה.
וואו. פעם ביקשו ממני, כמה פעמים מבקשים ממני להעביר סדנאות על איך לספר סיפורים.
נראה לי שמספר סיפורים הוא פשוט מספר את הסיפור, הוא לא מתחיל לנתח את ה...
אין לי שום מושג להגיד לך, אבל תנסי לשאול אותי את השאלה הראשונה, כי גם הבעיה בזיכרון היא, אני אנסה לענות.
דרך אגב, אפרופו בעיה בזיכרון, למה חשבתי קודם? כי קודם אמרת שסיפרת סיפור 45 דקות בלי טקסט.
נכון.
ואמרתי, וואלה, אחת היכולות של מספר סיפור זה זיכרון. ועכשיו את אומרת שאז זה מצחיק. אבל כנראה זיכרון למה.
אז אני אגיד לך שני דברים במספרי סיפורים, ואז אולי זה גם ינח. אחד, והוא הבסיסי, וגם השני נשען עליו, זה שחייבים להאמין בסיפור. אני לא אספר סיפור שאני לא מאמינה לו, שאני לא מאמינה שהוא סיפור טוב, שאני לא יכולה לדמיין בדיוק איך הוא היה נראה. זאת אומרת, כל סיפור אני ממש מדמיינת את כל המהלך שלו, את הדמויות שיש בו, את הדרכים שבו הגיבור הולך, אני חייבת לדמיין אותו, להאמין בו, בכוח שיש לו, וגם ויזואלית איך שהוא נראה, ורק ככה אני יכולה לספר אותו, ואז אני יכולה גם לזכור אותו. אני חושבת שזה מתחבר למה שאתה שאלת קודם. זה היכולת להאמין שאנחנו חלק מסיפור מאוד ארוך, שהשורשים שלו נטועים באיזשהו עבר, ושיש לו איזשהו עתיד. זה מחזה, זה חיזיון, זה חזון, זה הדבר הזה כאילו.
אבא, בהספד, אני ממש זוכרת ההספד שלך בזה, קיבלתי את זה, אני ראיתי את זה כנראה בחדשות השנייה, ואחר כך קיבלתי ביוטיוב את ההספד המלא, אפשר שלחתי גם ליואב, אבל גם לעוד הרבה אנשים, היה, כאילו, את מדברת על מספר סיפורים, היה פה משהו שהוא גם התוכן שלו, אבל אני האינטונציה הייתה פה, כאילו היה לב שבור, כמו שאמרת שהוא גם יהיה לכל החיים, אבל היה פה גם ריתוק ברמות קיצוניות, את בטח קיבלת, סיפרת סיפורים להרבה מאוד אנשים, אבל אף פעם לא סיפרת סיפורים למיליונים, זאת אומרת, סיפרת סיפורים בקבוצת סונות, וזאת אומרת, זה פעם, אני חושב, אלא אם כן, תגידי, פעם ראשונה זה, הסיפור שלך מסופר למיליונים, ופתאום מיליונים מגיבים לסיפור הזה.
יש לי משהו מצחיק לספר, זה שבאמת בלילה אחרי כשבישרו לנו את הבשורה, אז הגיעו משפחה וחברים, והבית היה עמוס, ואז כשכולם הלכו, אז אמרנו טוב, אמרנו למיקה ולבועז, אני וצבי, אמרנו, תכינו את המילים שאתם רוצים להיפרד מבן, וכל אחד ישב בחדר שלו, וכל אחד כתב, ובועז הראה לנו, ואמרנו לו, ומיקה הראתה לנו, ועברנו לה, ואז צבי כתב מאוד מאוד יפה והראה לי, ואז אני ניסיתי לכתוב, ולא הצלחתי, וניסיתי שוב, אני לא זוכרת בדיוק מתי כבר הצלחתי, ואז צבי קרא את הספד, ואמר, סבבה. אמרתי לו, יופי. ואז אחרי שחזרנו הביתה וזה, כאילו הסתכל עליי והוא אמר לי, זה לא מה שקראתי, זה... עכשיו וואו. זה היה מילה במילה. שוב, אני לא יכולה להסביר, מה שקרה שם, אני לא מספרת ככה סיפורים, כי אז הילדים היו בורחים,
לא,
כאילו מפחד.
לא, אבל בסדר, הריתוק של הציבור, או שהבאת את גודל השעה וזה בא לקול שלך, או שזה, אבל זה היה משהו ש...
נכון, זה היה משהו אחר.
לצערנו, לא זכינו, אבל ראינו הרבה ספדים בחודשים האחרונים, ו... זה זכור מאז, אבל ממש כהספד שעמד בפני, כאילו עמד בפני עצמו עם בן, וכאילו, ובלי הקשר לבן, זאת אומרת, היה פה אירוע משמעותי, והאינטונציה הייתה מאוד חזקה, זה כאילו
כן. לזכור. אין לי הסבר לזה, זה כאילו, אני יכולה להגיד שהרוח של בן גם נכנסה, וכי אני חושבת, אחר כך דמיינתי ואמרתי, שבטח בן כזה היה מסתכל עליי ואומר לי, וואלה, אמא, סחטן, כאילו. עכשיו, זה אני אומרת, כן? לא בטוח שזה מה שהוא אומר.
קורא לך הרבה שאת שואלת מה בן היה אומר?
כן, המון המון פעמים. אני דנה את עצמי לקף זכות, אז אני אומרת את זה הרבה פעמים, שבן כזה בטח מחייך ואומר לי כזה, וואלה, אמא, סחטן. כאילו, באים חברים של בן אלינו הביתה, אז אני בטוחה שהוא מבסוט עלינו. יוצא לי לדבר ומישהו אומר לי, מגיב לי על הדברים שאני אומרת, אז אני בטוחה שבן כזה עם חיוך כזה... זה הסיפור שאני מספרת לעצמי, שאני מאמינה בו, שהוא מבסוט עליי.
הוא אהב לצחוק, בן?
בן? כן. מאוד מאוד אהב לצחוק. אהבנו לצחוק ביחד. הוא היה בן אדם מאוד רציני, מסור, נחוש, בספורט, בלימודים שלו, בתכנון העתיד שלו, בחיילות שלו. הוא היה סופר מקצוען, אבל זה תמיד היה לצד מלא הנאות. מלא חברים, מלא צחוק, לשתות טוב, להשן, כל הדברים שאמא סחית קשה לה להגיד אותם בפודקאסט שהרבה אנשים שומעים, לבלות עם חברים, לבלות עם חברים ששונים ממנו, לבלות עם חברים שדומים לו, ממש לחיות ולטרוף את החיים, לנצל כל רגע, גם במקצוענות וברצינות שלו לעתיד, אבל גם בהנאות הקטנות. כאילו, הוא איכשהו הצליח ב-24 שעות לדחוף, המון, גם אמרתי בהספד שהוא חי חיים מלאים, המלאות הזאת היא מתנה, היא מתנה שהיא לא באה, שום דבר לא בא על חשבון משהו אחר, זו מלאות שהיא כל כך משמחת אותי, עם העצב הגדול שלי, אבל היא מאוד מאוד משמחת אותי, הוא ממש, הוא הצליח איכשהו לעטוף את הכל ביחד.
וואו, בוא נדבר רגע על השרית, וגם איתן וליאת, הייתי שמח לשמוע ממכם, אבל כל ממך, אחרי חלק, אני עסקתי גם הרבה בסיפורים. חלק מהעניין שאנחנו גם מעצבים את הסיפורים שלנו. אגב, גם ביהדות נאמר לנו, הסיפור, כאילו, הרבה פעמים אתם תחליטו, גם מי שמאמין, איך יוצב הסיפור. ובשבועות הקרובים, אנחנו מתחילים להיכנס לתקופה, אוקיי, יש משהו סופר מוזר, יש מוזיקה... חתונות מתנגנת ברקע, תמונה של אוסטרליה, זה מאוד לא, מאוד לא ציוני הרגע הזה.
כן. זה תמונת עתיד, תמונת עתיד.
כן, זה...
אתה צריך להתחיל לסיים.
אוקיי. אז אני עובר לך.
אז אנחנו עושים, כל הפרק פה, אנחנו עושים פה זה. אז עכשיו עושים את ההתחלה.
בסדר גמור. אז...
רגע, אני רוצה לשאול עוד משהו אחד. קצר, קצר.
לא, רגע, עכשיו
אני עובר ל...
עוצרים, ומתחילים את ההתחלה.
רק רצית.
בסדר.
טוב.
מה יש לנו 20 דקות, כולל הכל.
אוקיי.
אני רוצה לשאול אותך, מה הטופ פרי שלך בסיפורים שאת מספרת, סיפורי ילדים?
וואו.
מה, רק אני שואלת את השאלות הקשות פה?
כן.
מעצבנות, לא קשות, מעצבנות. בואו נהיה כנים, אוקיי? שרית?
מקסימום ארוך.
לא, כי קשה לי לבחור.
תגידי אחד.
לא, אחד מהעולם הגדול זה סיפור של דוקטור סוס על יוכבד שרגיל, שזה אחלה סיפור, וגם השם מדליק ללה.
יואב לא
יודע,
לא
מדובר.
לא נהג להקריא.
הדבר שאני באמת חשבתי על הסיפורים, והסיפור שאני, כאילו, תכף פורים, ואז פסח, וזה סיפור שאני מאוד אוהבת, שחיברתי אותו, ועכשיו הדייקנים ידייקו אותי, אבל מספרי סיפורים לא חייבים להיות כל כך נאמנים.
ההפך, אם רוצה, גם אנחנו, אם אתה רוצה שהסיפור שלך יהיה סיפור טוב, אתה חייב להמציא גם, נכון?
כן, אז אני מספרת סיפור שמורכב מהמון המון סיפורים, אבל הסיפור שמספר, סיפור עתיק, ישן או שן, שהוא הסיפורים בני 2000 שנה, יש לי דקלום כזה שאני מדקלמת עם הילדים לפני שאני מספרת להם את הסיפור, את אגדות חז"ל של מלפני 2000 שנה, אבל באמת, מה עשה עם ישראל אחרי שנחרב לו בית המקדש, והוא צריך לקיים את הפסח הראשון שלו? וזה סיפור שיצרתי אותו, ויצרתי אותו מחומרים שיש, אבל באמת, אז קמו מנהיגים שיצרו פסח במקום שאף אחד לא חשב שאפשר בכלל לחגוג את חג הפסח, אחרי שאין את המקום המרכזי שאליו כולם הגיעו, התכנסו וחגגו ביחד. והייתה מנהיגות שיצרה סיפור אחר, שאנחנו מדהים. עד היום הולכים לפי הסיפור הזה, כשאין לנו את הדבר המרכזי שהיה אמור להיות במרכז חג הפסח, שהוא בית המקדש. אז לסיפורים יש כוח.
וזה לוקח אותי בחזרה למה שרציתי לשאול אתכם לפני זה, בין הפרטי ללאומי, שוב, נתחיל איתך שרית. אנחנו בעצם מפסח, אחרי זה יום השואה, אחרי זה יום הזיכרון לחללי צה"ל, אחרי זה יום העצמאות, זה מין איזו תקופה כזאת בישראל, שאני לא חושב שיש מקום בעולם. שזה כמה שבועות כאלו, שהם לאומים ומשפחתיים, והם טעונים, ומעבר משכול לשמחה, והם מספרים את הסיפור של העבר שלנו. וכבר בשנה שעברה, לפחות פעם ראשונה בימי חיי, היה כאילו איזה, סביב המאבקים שהיו פה, המאוד מאוד קשים, היה כאילו איזה יראה, מה יהיה? מה יהיה ביום הזיכרון? מה יהיה ביום העצמאות? אנחנו מסוגלים לחגוג ביחד, אנחנו לא מסוגלים. ואז קרה מה שקרה בשמחת תורה השביעי באוקטובר, ושוב אנחנו נכנסים לשבועות האלו בתקופה אולי הכי היסטורית, מאז קום המדינה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, בפרטי, את חושבת על זה? על ליל הסדר, בלי בן? על יום הזיכרון פתאום? שהסטטוס שלך שונה? על איך עוברים מיום הזיכרון ליום העצמאות? איך את חושבת על זה?
כן, אני חושבת על זה. זה באמת מאוד מאוד קשה, זה עניין מאוד מאוד גדול, איך חוגגים עם החיסרון המאוד גדול בחגים שהם מאוד פסח, שהוא מאוד מאוד מסורתי ומשפחתי, איך אני עדיין בשאלה, עוד אין לי תשובה. אני באמת, באמת, באמת לא יודעת. זה ברור לי שזה משהו שאני אצטרך לפצח אותו, נצטרך לפצח אותו כולנו כמשפחה. איך לשמוח עם החלל, כאילו, הגדול הזה. ברור לי שנחגוג את חג הפסח, כן? אנחנו לא נדלג עליו. אנחנו בתוך המשחק לגמרי, רק נצטרך לחשוב מה לעשות איתו. בדיוק הגיעו חניכים מבני עקיבא כדי לדבר איתנו על יום הזיכרון, ופתאום אני קולטת שאני משפחה שכולה מהסניף, מה שאני, כשהייתי חניכה, כשהייתי קומונרית, דאגתי לדבר הזה מהצד השני, פתאום אמרתי, איזה שיט, כאילו אני משפחה שכולה. אנחנו עדיין נראה לי בהבנה של הדבר הזה, ועיבוד שלו, בלי לדעת מה הפתרון. אני ממש לא פוחדת להגיד שאין לי מושג. זה משהו שכן נכנס לסירקולציה של המחשבה. ברור לי שאנחנו בתוך המשחק, כן, אנחנו נצטרך לדעת איך אנחנו מזיזים את הכלים שלנו בתוך זה. אני אעדכן אותך. אני לא יודעת.
למה אתם חושבים ברמה הלאומית? זה כניסה באמת לימים, בתקופה של באמת, שהרגשות גם נעים בין שכול להשראה, לייאוש, לתקווה, ל... איתן, איפה פוגש לנו?
אני אגיד איזשהו משהו, כתבת משהו שמעסיק אותי, אבל יש במזכרת בת, יש אנדרטה לחיילי צה"ל, ממש, וזה אירוע מאוד יישובי, זה לא כמו האירוע בהר הרצל, זה אירוע מאוד יישובי שמגיעים אלפים לאירוע.
גם ברמת השרון.
מגיעים אלפים. ואז האנדרטה היא רק חללי צה"ל, רק חללי צה"ל, יש נפגעת טרור אחת מ-1930, משהו כזה, שהיא נמצאת שם. ואני כל הזמן עסוק, ואני מדבר עם חברים, כאילו, מה אתם הולכים לעשות עם נפגעי המסיבה? לא יודע, זה מעסיק אותי. ההפרדה בנפגעי השביעי לאוקטובר, מהקיבוצים או מהמסיבה, זה לא משנה בכלל, לבין החיילים, אני לא יודע למה, אבל זה כל כך מעסיק אותי, זה פשוט, כי כאילו עשו, נגיד, בהר הרצל ביום עצמו, אז יש את השעה לפני, שעה אחרי, את אירוע לנפגעי הטרור, לחללי הטרור, והפרידו, והרבה פעמים גם משפחות שכולות מאוד רצו לשמור על הכבוד של חיילי צה"ל מול הכבוד שלה. כאילו, אני חושב שהשנה, לפחות בפעם זה כאילו לא שייך להפריד, כאילו אני מרגיש כאילו האזרחים היו פה לוחמים, לא פחות מאשר הלוחמים היו אזרחים, ואני לא יודע, זה ממש מעסיק אותי, אני חושב שישראל בכלל צריכה לעסוק בזה, ואני, זה מצד אחד, ומצד שני אני מתחיל לראות את המריבות ברשות החברתיות, אני לא יודע אם אתם שמתם לב לזה, עכשיו על יום הזיכרון, בכ"ד תשרי, איך יהיה, והאם זה צריך להיות בתאריך העברי או בתאריך הלועזי, יש כבר ויכוחים,
כן,
והממשלה אומרת אסון, ומי שאומר אסון, אז זה כאילו קרה לנו, איפה המחדל, יהיה פה, אני חושב שלסביב הדבר הזה, גם מחרחרי הריב, שלא ייתנו לנו להתאבל ולחשוב, ולמשפחות לא ייתנו לחשוב, אני חושב שתפקיד של כולנו, זה להשתיק פשוט את, ה, את, ה, את, ה, את האלה שפשוט ינסו, והם פועלים כבר מהיום, והם יפעלו במלוא הכוח עד יום הזיכרון ויום העצמאות, להרוס את הביחד הזה ש...
אני רוצה רגע לאתגר משהו אחד במה שאמרת, ואז לשמוע את ליאת. צריך להבחין באמת בין לחרחר ריב, ובאמת גם להתפס, מה... הרי שרוצים להרוס מכל הצדדים, אתה בדרך כלל תתפס למילה, למילים, לטרמינולוגיה, הופכת להיות משהו שהוא כלי מלחמה. הרב זקס פעם אמר ששיחה זה מושג יהודי, בספר בראשית הוא כולו שיחה. הוא אומר, מרגע שהשפה הופכת להיות לכלי נשק אחד נגד השני, הכל מתפרק, זה אפרופו מה שאתה אומר. מצד שני, צריך לתת מקום לזה שיש מנעד של רגשות מאוד מאוד רחב. ואיך אמר לי הורה שהבן שלו נרצח במסיבה? אמר לי, אין לי גבורה. הבן שלי בא לבלות. אגב, הבן שלו, יש בהיסטוריה שלו גבורה, חייל. הוא בא לבלות, ורצחו אותו. אין לי מוצא. אני חושב שצריך לתת גם לו את המקום ביום הזיכרון, ואני חושב שצריך לתת מקום לזה שאלווי ולא. אבל שיכול להיות שעוד יהיו חטופים ביום הזיכרון, ושיש מאות אלפי עקורים. ואני חושב שמדינה שרוצה לספר את הסיפור שלה, צריכה להכיל המון המון סיפורים פרטיים, ובסיפור הלאומי לתת מקום לזה, ולא להשתיק את זה. מה כן? אני מאוד מסכים איתך. לעבור את זה ביחד. לעבור את זה ככה שאנחנו לא מייצרים איזה כלי של בלחמה מתוך הדבר הזה, ואז יהיה סיפור מאוד אגום לספר אחורה. ולכן אני חושב שהקריאה שלך היא מאוד מאוד חשובה, אבל גם הרגישות שלך, שהיא לא אופיינית לך בדרך כלל, על הניואנסים האלו, הם מאוד מאוד חשובים בעיניי. כן, ליאת, מה את אומרת?
אני חושבת ששרית אומרת שלסיפור צריך להיות סוף טוב, ושלסיפור שלנו יהיה סוף טוב.
שלסיפור
שלנו יהיה סוף טוב, נכון, כי היא יותר חזקה ממני. ואני רוצה להגיד שאני חושבת שגם לפרקים יש, נכון? בדרך לסוף הסיפור יש עליות וירידות, ואני דווקא רואה בתקופה הזאת איזושהי התעוררות עם כל מה שקרה, זאת אומרת, אני הרגשתי המון קהות בקרב האנשים שאני מכירה וחברה שלהם, ואני חושבת שזה התעוררות, שזה התעוררות ציונית, שזה התעוררות, שיש תשוקה, אנשים הרבה יותר קמים מה, כן, הם הרבה פחות בתת הקאוץ'.
זה מאוד מאוד מורגש,
ואני חושבת שהחגים, כאילו, יש בהם, ההתעוררות הזאת שאתה מדבר עליה, שיכולה להיות לקחת למקומות לא טובים, הקצוות מושכים אותנו לשם, אבל רוב ההתעוררות הזאת, ומה המנעד הזה שהחגים והמועדים מביאים איתם, אני מחכה לזה, אני חושבת שזה דבר מחיה, וחשוב לנו מאוד ברמה הלאומית. אז אני
גם רוצה להגיד שכאילו, אני ראיתי את ההודעה הזאת אתמול איפשהו באינסטגרם, על הכ"ד קפה בתשרי, נכון? והשביעי ל...
באמת? לא ראיתי את זה, אוקיי.
ואמרתי לעצמי, כאילו, אפילו לרגע לא, כאילו, לא טיעלתי את הרגשות שלנו, אמרתי, סבבה, יופי, יש שני תאריכים, ועכשיו אנחנו נתכוונן לתוך הדבר הזה. מאוד חשוב, אני חושבת, עם כל הריבוי דעות שלנו, ובאמת, באמת, אנחנו באמת עם שנהיה בריאים כולנו, אבל להתכנס מול משהו אחד, בתוך זה כל אחד יכול להיות יצירתי, לתת את הדבר שלו, לעשות במעגלים שלו, ביישוב שלו, לא יודעת מה, ולתת את האינפוט המאוד מאוד אישי וזה, אבל מאוד מאוד חשוב לנו להתכנס מול הדבר הזה, הממלכתי, הציבורי, ולהיות חלק מסיפור אחד גם, כן? לא מיליארד עכשיו אלף סיפורים. אז זה מה שאני חשבתי, נגיד, כשראיתי את התאריכים האלה. לי מאוד חשוב להיות אזרחית גם במדינה הזאת, עם ההשגות שיש לי, כן? אבל אני עדיין במשחק הזה.
אז לפני שאנחנו נפרדים ממך, שרית, מה את מאחלת בשבועות הקרובים לעם ישראל?
דבר ראשון, שבאמת יחזרו החטופים והחטופות שלנו. זאת התפילה ממש היומיומית שלי. הלוואי שזה יקרה ממש עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים. ואני מאחלת לכולנו להיות עם לב טוב, ולהיות עם עין טובה, ולנסות באמת ליהנות מהכוחות האדירים שיש לנו בעם הזה, מרוחות של תקווה שיש לנו, שאני מרגישה ממש מפעמת ברבעון הרביעי, ולהיות אופטימיים, כאילו להחזיק את הראש מעל התקופה הקשה הזאת, להבין שצריך את הכוח של כולנו בשביל לסיים את התקופה הקשה, ולהתחיל שוב פעם לבנות ולסגשג. אמרתי למישהו השבוע שאני ממש מרגישה שזה נשמע מוזר שאני אומרת את זה וזה, אבל אני ממש מרגישה שזו עת של תחייה, של התחייה של העם שלנו, שזה מדהים שאנחנו זוכים להיות בפרק הזה של הסיפור הזה, ושנזכה באמת עם כל הכוחות המשותפים של כולנו לראות במו עינינו את הסיום הטוב של הפרק הזה בסיפור האינסופי שלנו.
וואו, אז אני רוצה להגיד לך משהו, שהוא גם סיום של הפודקאסט הזה. את נותנת לי הרבה תקווה. עכשיו, הרבה מתייחס לרב זקס, הוא הגדיר מה זה תקווה. הוא אמר שתקווה זה לדמיין עתיד טוב יותר, אבל לא רק לדמיין את העתיד הטוב יותר, אלא גם לפעול שיהיה עתיד טוב יותר. בגלל זה הוא אמר, אופטימיות, אתה לא צריך להיות, לא צריך אומץ בשביל להיות אופטימי. אתה כזה, זה מין, באמת, בקשה כזאת שיהיה יותר טוב. הוא אומר, צריך אומץ בשביל שתהיה לך תקווה, כי אתה ברגעים, הוא אומר, כל יהודי, שזה פשוט בא לו בקלות התקווה, מה, לא ראית את ההיסטוריה שלנו? יש המון המון רגעים קשים. אז צריך אומץ ברגעים מאוד מאוד קשים, שתהיה לך תקווה, שאתה יכול לדמיין את העתיד היותר טוב, ולעשות, לפעול לתוכו. ואני חייב להגיד לך, שאנחנו צריכים רוח. אין בעבר כוחות הטוב, בכל המלחמות, בסוף מנצחים, בגלל החומר, בגלל הלחימה, בגלל הלוחמים, אבל בגלל הרוח, בגלל אנשים שהפירו רוח בעם, ויצרו את התקווה הזאת. ואת לא רק אומרת לנו סיפור יסוף טוב, את חורשת את הארץ, את הולכת ומדברת על אנשים, מסתכלת בהם בעיניים, את פועלת כדי שיהיה לנו סוף טוב, ועל זה נגיע לך הרבה 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 תודה, ואמרתי לך בפעם האחרונה ששמעתי אותך, שדיברת על הגעגוע לבן, הלב שלי נמעח, כי ראיתי את הגדולה של האישה שם, שבאמת טורפת את הקהל ומרימה אותו לגבעים, אבל כמו שאמר, בסוף, בסיפור הפרטי, נשארת את, צבי, מיקה ובועז, עם הלב השבור. אז לזכרו של בן, באמת, הפודקאסט הזה, ותודה ענקית, שרית, שהצטרפת אלינו.
תודה רבה.
תודה רבה.